ופרחי מדויה עם הצילי יבשות העולה וחמה ולבנה
אילנויה
ופנימים של כל חסד ונעתה בליבי ירחנה ולך אגישנה כגם של בנתיה בליבי ירחנה ולך אגישנה כגם של בנתיה עמיתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו טובה ידם גורם עד בו הערתי, אסיר נפתחי, בבודה, בדרמה ובסנגה. תביאי מזכותם של טובי מעשי, לכליל הערה למען כל הבריאה. עד בו הערתי, אסיר נפתחי, בבודה, בדרמה ובסנגה. אביה נזכותם של טובי מעשי, לכלי להערה למען כל הבריאה. עד בו הערתי, אסים נפתחי, בבודה, בדרמה ובסנגה. אביה נזכותם של טובי מעשי, לכלי להערה למען כל הבריאה. דמו לרגע שאתם נמצאים במטוס, שאתם בטיסה, ושאתם שומעים הודעה ברמקול, בבקשה לא להיבהל, אבל יש לנו תקלה. אנחנו נצטרך עכשיו להתכונן לנחיתת אונס, לא להיבהל, אנחנו בשליטה, ואנחנו עוד מעט נצטרך לנחות נחיתת אונס. ובבקשה תסלקו את הדברים מהמעברים וכו' וכו' וכו'. ותדמיינו שאתם שם יושבים ואתם שומעים את ההודעה הזאת. ובארץ מכירים את המצבים האלה, כי מדי פעם יש מצב חירום, מדי פעם יש איזה טילים או איזה קטיושות. אנחנו מכירים אותם. אנחנו יודעים איך זה קורה. פתאום כל השכנים שהתקוטטו על החתולים שלהם והכלבים שלהם ועל הנביחות ועל הרמקולים ועל החנייה וזה, פתאום באים ואומרים, אפשר לעזור לך? אני הייתי כשפרצה מלחמת יום כיפור, אני גרנו בקומה חמישית ואני הייתי עם שני תינוקות ובעלי גויס. באו שכנים שאף פעם לא אמרו לי שלום, שאלו אם אני צריכה עזרה, כי היה קשה לרדת למקלט עם שני תינוקות. מקומה חמישית לא הייתה מעלית. המצב של המטוס, אם אנשים קודם מתקוטטים מי ישים את המרפק שלו על כל הקטנוניות הזאת פתאום מאבדת כל משמעות, נכון? כשהסכנה היא פה והיא מיידית, כל השטויות שאנחנו עסוקים בהן וכל השטויות שהאגו שלנו לוקח אותנו לשם, מתגמדים. לנוכח המצב הזה, נפתח הלב ופורצת החמלה ופורצת האהבה. כי אנחנו מבינים שכולנו באותה סירה. מה יש לי להריב איתו עכשיו על המרפק? מה זה משמעותי? אנחנו הולכים למות תקף. כולנו הולכים לצלול תקף. אולי. אולי בטוח. אז עכשיו אם נעזוב לרגע את המטוס, מה ההבדל בין המטוס ובינינו כאן עכשיו? שום דבר. כולנו בדרך למות. כולנו בדרך למות. אז מה יש לנו להתקע עם כל השטויות האלה? הסיבה שאנחנו נתקעים עם כל השטויות, זה בגלל שלא פיתחנו את המודעות למוות מספיק. אנחנו חושבים שיש לנו זמן, בינתיים נריב איתם על הכלבים ועל החתולים ועל הרמקולים. זה הסיבה. ואנחנו מעבירים את החיים בצורה שהיא לא עוזרת לנו ואולי מקלקלת לנו את החיים הבאים. ואת החיים האלה גם. אז כל הדברים האלה, המדיטציה על מוות באה להעיר אותנו שלא צריך שהזקות יצפרו כדי שניכנס למצב הזה. זה כאן ועכשיו. רק הבדל של אולי זמן ואולי לא. ודיברנו על כל האספקטים הקודמים ואמרנו איזה מודעות על מוות אנחנו כן רוצים לפתח, מה לא ומה כן, לא את הפאניקה וכן את המודעות למוות. ופה בארבע נדבר איך לעשות את זה. ארבע זה איך לעשות את זה, שלוש זה איזה אמורים לפתח וזה לא אמורים לפתח. ואמרנו שהקטע בלפתח מודעות למוות ומדיטציה טובה על מוות זה לא לפתח את הפאניקה ולא להיכנס לדיכאון מהמוות, זה לא עוזר לאף אחד בכלל. אלא איך לפתח את המודעות כדי שהחיים שלנו כרגע ננצל אותם כמו שצריך, וכדי שהפחד מהמוות, כשיגיע רגע המוות שהוא לא יהיה שם, שנוכל להשתמש ברגעים של המוות, כי אלה רגעים לתרגול רוחני ממדרגה ראשונה, במידה שהורדנו את הפחד. הפחד הזה יהיה קשה מאוד להוריד אותו, את הפאניקה יהיה קשה מאוד להוריד אם אנחנו אחוזים בהרבה דברים. ואם הרבה דברים ארציים חשובים לנו ומעסיקים אותנו, ואנחנו אחוזים בהם, משקיעים בהם הרבה רגשות, כשבא המוות זה גורם לנו לפאניקה. כי אז זה נקרא מעלינו בכוח, כי אין לי אז שליטה. שר המוות פשוט קורא אותם מעליי, בלי שום רחמים. אז אם אני לומדת לשחרר את האחיזה עכשיו, כשמגיע המוות אני הולכת בשקט. אני לא עסוקה בדברים האלה, טיפלתי בכל הדברים. כתבתי צוואה, חילקתי את רכושי, דאגתי לילדים, דאגתי למה שהייתי צריכה לדאוג. הכי טוב, אם אתם כבר בגיל יותר מתקדם, תנו את הכל לילדים. ללכת בלי רכוש, אל תהיו בעלים של שום דבר כשמתקרב גיל מבוגר. תנו להם, שהם ידאגו לכם. או שתשאירו לעצמכם את המעט שאתם צריכים כדי להתקיים. אתם לא צריכים להתעסק עם זה. יש סיפור מאוד יפה שאולי סיפרתי לכם בעבר. היה למה מאוד גדול, והיו לו שני תלמידים, והם תרגלו מה שנקרא פועה. זה תרגול איך להעביר את התודעה בזמן המוות למקום רצוי. אז הלמה הזה לימד את התלמידים שלו לעשות פועה. והיו לו שני תלמידים, זה היה בתקופה שהסינים כבשו את טיבט, והם קלעו ועינו את הנזירים, והם מצאו את עצמם במצב שהייתה סכנה לחייהם ולתרגול שלהם. ושני התלמידים היו מתרגלים מאוד מאוד מתקדמים, ותרגלו פה הרבה זמן, והייתה להם כבר יכולת להשתחרר, ומכיוון שהיה נראה שבחיים האלה כרגע אין להם תנאים טובים לתרגל, ומכיוון שהייתה להם היכולת, אז הם החליטו להעביר את המודעות לגלגול אחר, איפה שיש תנאים יותר טובים לתרגל. המתרגלים מתקדמים יכולים לעשות את זה, מאוד מתקדמים. ושניהם היו במצב הזה, והם ביקשו רשות מהלמה, והלמה נתן להם רשות. ואחד עשה את זה, עבר לעולם אחר, והשני, לא. הוא מאוד חולה, הוא שוכב על ערש דווי, הוא מנסה לעבור לעולם אחר. זה לא מוות רגיל, זה בשליטה לעבור למקום אחר. ולא הולך לו. קורא ללמה, בוא לעזור לי. כתב מכתב, אני מאוד חולה, אני מנסה, לא הולך לי, בוא לעזור לי. הלמה בא אליו, רואה אותו שוכב שם על המיטה, ואמר לו, מה זה החולצה הזאת? הוא אומר, אל תשאל, הייתי בשוק ובחרו בשתי פרוטות, חולצה, קניתי שתיים. הוא אומר לי, תן לי את החולצה שלך. הוא אומר, לא, לא, זה מציאה. נותן לי את החולצה שלך, נתן לי את החולצה ועשה את הפרקטיס בעבר. היה צריך לוותר על החולצה. אז אם זה חולצה אחת, תארו לעצמכם אם יש לנו בית ומכוניות וקרובים וידידים וירושות ונדוניות וכלי כסף של הסבתא. כל הדברים האלה, אם אנחנו אחוזים מהם, אנחנו לא מתפנים. מי שיכול לעשות פה הוא מאוד מתקדם. אפילו הם יכולים להתעקע. כל אחיזה תוקעת אותם. אז זה נקודה. כל פעם שאתם עומדים לרכוש משהו, אם זה חפצים, אם זה עוד דברים, עוד מערכות יחסים, כל פעם שאתם הולכים להיכנס לעוד משהו, תחשבו, אם אני היום הולכת למות, האם אני עדיין הולכת לעשות את זה? ואם התשובה היא לא, אז אל תעשו את זה. זו אמנות גדולה לשחרר אחיזה, זה לא קל. גשם מייקל אומר, תיקחו את המסעית, תביאו אותה ברוורס לדלת שלכם ותעמיסו עליה. והיכולת מתפתחת עם הזמן. ככל שהפרקטיס מתעמק והתובנה מתעמקת, אנחנו יותר מוכנים. אנחנו מבינים שזה מה שקושר אותנו, וזה מה שקובל אותנו, וזה מה שמונע באיתנו את מה שטוב באמת. היה לי חבר טוב, תלמיד נהדר של רינפוצ'ה, והיה לו חלום ללמוד צניחה חופשית. הוא לא יכול עכשיו לשבת לעשות את הפרקטיס, כי הוא צריך לעשות קורס בצניחה חופשית, כי זה מה שדחוף לו. יש לכם איזה אספירציות של העולם הזה? תגמרו עם זה כבר ותעלו על הדרך הרוחנית. וכל פעם תשאלו את עצמכם, מה הדבר החשוב ביותר שאני צריך או אני צריכה לעשות לפני המוות שלי? ואם התשובה היא, אני צריכה לשנות כך וכך, השינויים צריכים להיעשות בצורה אחראית. אתם לא פשוט זורקים דברים. אתם לא זורקים אנשים שתלויים בכם. כי זה קרמה לא טובה שתפריע לכם גם. זה אתם לא יכולים לעשות. הכל צריך לעשות בצורה שלא פוגעת באף אחד, בצורה הדרגתית, בתבונה, במידה, בעדינות. זה אולי תורידו קצת משעות העבודה שלכם. אולי תעברו לעבודה שמאפשרת יותר זמן לתרגל. אולי תסתפקו בטיול אחד פחות לחוץ לארץ. או מכונית אחת פחות. בהדרגה, בהדרגה. יש אנשים שמבינים את הדברים האלה כבר, אבל קשה לה, אין להם את האומץ לעשות את השינוי. בליבם הם כבר בעצם מתחילים להיפרד מהצורה הזאת של חיים, אבל אין להם את האומץ לקום ולשנות. ואז הם מתחילים לשנות את העבודה שלהם בצורה שמזמינה שיפטרו אותם. כי הם כבר איבדו עניין. ואז אם הבוס מבין את זה, אז הוא יפטר אותם למענם, כי הם כבר לא שם, כבר הגיע זמנם ללכת למקום אחר. אבל הבוס צריך לעשות את זה עם חמלה ועם אהבה, כן. ככל שתאביני יותר מה זה סמסרה ומה זה סבל סמסרי, ככה יותר תרצי להוציא את הנכדות שלך משם. הן מקוללות בכללה של המוות מרגע שהן באו לעולם הזה, כמו שכולנו. האם את רוצה בשבילה משהו שפחות מהטוב ביותר? ככל שתביני יותר את ההזדמנות של להוציא אותך ואותם משם, את תנפתי את זה בעצמך. ואנחנו כאן כדי לרכוש את ההבנה הזאת, וזה מעביר אותנו למה כן, אמרנו מה לא, מה כן. ככל שאנחנו יותר מאמצים את השקפת העולם הזאת, שאנחנו יכולים להימצא בעולם שהוא גן עדן. אנחנו יכולים ליצור תנאים שהשלכות הקרמיות שלנו יהיו כאלה שזה מה שיהיה סביבנו. ושנהיה בעולם שהוא גן עדן ומוקפים במלאכים. זה אפשרי, זה מזומן לנו על ידי התרגול שלנו. החיים הופכים לחגיגה אחת גדולה. אם אתם הולכים לשם, אין שום דבר בסמסרה שדומה לחגיגה הזאת. אין שום דבר כזה. לא לנו ולא לנכדים שלנו. ומאחר שאני מבינה את זה, אני עושה את הדבר הכי נפלא שאני יכולה בשביל הנכדות שלי, וזה לאו דווקא להיות איתן. מדיטציה טובה על מוות, כמו שאנחנו אומרים, שכן צריכה להיות, כל הדברים ממריאים, גם התרגול שלכם, גם החיי היומיום שלכם, הקריירה שלכם במידה שאתם עדיין מחזיקים קריירה, גם תמריא. לעומת זה בלי זה, אז אנחנו נמות בחרתה עמוקה. יש אנשים שעומדים על הסף ומתלבטים כן להיכנס, לא להיכנס לתרגול, או במיוחד אם תרגול טנטרי טוב, טהור, אם הוא מזומן להם והם לא בוחרים. כל כך עצוב, כי זה הדבר הכי מדהים שיש. אז הקטע הוא כאמור להיפרד מכל הדברים שאנחנו לא באמת צריכים, שאנחנו חשים שאנחנו צריכים. לאור המודעות של המוות אולי נראה שאנחנו אולי לא כל כך צריכים אותם. עובדים 50 שבועות בשנה כדי לקבל שבועיים חופש? אתה עובד 50 שבועות בשנה כדי לחיות שבועיים? אתה לא יכול להגיע לתוצאות הנשגבות שאנחנו מדברים עליהן בלי ריטריטים ארוכים. לוקח שבועיים בריטריט רק להירגע, לפני שאתה יכול לפתח מספיק ריכוז, להתחיל להפיק מהריטריט מה שאתה יכול להפיק ממנו. זה נגמר החופש שלך. אז אתה צריך לעשות שינויים. וזה יכול להיות שזה הקטנה בהכנסה. זה אומר שאולי להסתפק באורח חיים קצת פחות. וזה בסדר. אם אתה פנוי ויש לך, תהנה לבריאות. אבל אם אתה צריך לשעבד את החיים שלך כדי שתוכל לחיות, אז מה עשינו? אז עכשיו אנחנו עוברים לחלק הרביעי, איך לעשות את המדיטציה למוות.
צ'יווה ג'מפה גומפה צול.
ולמדיטציה על מוות, כמו שמתאר אותה ג'טסון קאפה, למדיטציה הרצויה על מוות, זו שמביאה ברכה ותועלת, המדיטציה הזאת יש שלושה צעדים עיקריים, ולכל אחד מהשלושה יש שלושה צעדי משנה. אז ביחד תשעה. אז יהיה לנו שלוש חלוקות עיקריות, בכל אחת מהן שלוש חלוקות משניות, ועם כל אחת מהן מצורפת החלטה. אז יהיו בסוף שלוש החלטות שצריך לעשות. לפני שאני אכנס לדיון הזה, אני רוצה להתחיל ממדיטציה. אז בואו שבו לכם בנוח. עצמו את העיניים. ושימו לב שהגב יהיה ישר. שימו לב שהסנטר לא יהיה מורם מדי, לא שמות מדי. כתפיים מאוזנות. עיניים עצומות אבל רפויות. פה רפוי. סגור. השתדלו עכשיו לא לזוז כדי לא להפריע לאחרים. והתמקדו לכם בנשימה. התמקדו בנקודה בכניסה לנחיריים ובתחושה שאתם חשים כשהאוויר נכנס ויוצא בנקודה הזו. ונסו לספור 10 נשימות, כשספירה תמיד מתחילה בנשיכה. ועכשיו לכו למקלט. אתם יכולים לעשות את זה באופן המסורתי, לשלושת היהלומים, לבודה, לדרמה ולסנגה. אתם יכולים ללכת ישר לשורה התחתונה, למה שאלו מייצגים, וזה את העמקה של החוכמה והחמלה בליבנו, אותה חמלה גדולה לכל היצורים, ואותה חוכמה עמוקה שמבינה את הסבל, שמבינה מאיפה בא הסבל, ושמבינה איך להפסיק את הסבל בשבילנו ובשביל כל האחרים. והמימוש של אותה חוכמה בליבנו אנו, זה התמצית של שלושת היהלומים. בודיצ'יטה, שזה החמלה הגדולה שמשתוקקת להוציא כל יצור ויצור מכל צורה של סבל שיש, ולהביא כל יצור ויצור לאושר הנשגב הכי גדול שיש. ומהמקום הזה של חמלה גדולה והשתוקקות גדולה לפתח את החמלה ואת החוכמה בלבכם, הזמינו אליכם את המורה או המורה שיעזרו לכם בדרככם הרוחנית. אותו למה או גורו או מורה או מורה לא חשוב איך תקראו להם, אנחנו קוראים להם הידיד הטוב או הידידה הטובה. אותו מדריך רוחני, שהוא נשגב, שהוא נפלא, שהוא מלא במעלות רוחניות גדולות. אותה ישות שתבוא ותדריך אתכם בדרככם. ונסו לראות אותם במלוא הדרם, מופיעים לפניכם יפים, צעירים, זוהרים. גם בגופם וגם בתודעתם. וכעת קודו בפניהם, קודו להם קידה מנטלית, על ידי שאתם מביאים לתודעתכם את התכונות הנעלות שלהם, את הסגולות הרוחניות שלהם, אולי זה הידע שלהם, אולי זה האהבה שלהם, אולי זה התובנות שלהם, אולי זה החמלה הגדולה בליבם, ופשוט תעריצו את התכונות האלה אצלם. זאת קידה מנטלית. להגיש עליהם מנחה, חשבו משהו שאתם עושים בתרגול שלכם או בחיי היומיום שלכם, שהוא נפלא, שהוא מיטיב עם מישהו, או מיטיב עם אחרים, או עם רבים, או עם אדם אחד. והגישו להם את זה כמנחת. דמו שהמעשה הטוב הזה הוא כאין פנינה שאתם שמים באיזה קופסה יפהפייה ומגישים להם כמנחה. ואם יש משהו שמעיב על דעתכם כרגע, אולי רבתם עם מישהו לפני שבאתם מכאן, או משהו הזבן אתכם, או אמרתם משהו שאתם מתחרטים עליו, או מחשבה שלילית שעברה בכם והכירה את דעתכם, אז התוודו על זה לפני אותו למה שלפניכם, וסלקו את זה שלא יפריע לכם בהמשך המדיטציה. וכעת חשבו להפך, חשבו על משהו נפלא שעשיתם, או אמרתם או חשבתם, ושמחו בזה. ובלבכם צרו משאלה או תפילה שהמורה או המורים שלכם יאריכו ימים וימשיכו לבוא וללמד אתכם ולהדריך אתכם בדרככם. כל אלה שלבים מקדימים למדיטציה שמאוד מעצימים את המדיטציה. והמדיטציה שנעשה עכשיו היא מהסוג שאנחנו קוראים שער גום בטיבטית, ופירושו שאנחנו נעשה סקירה של מספר של צעדים, וכל פעם נוסיף עוד צעד למדיטציה. וזו המדיטציה של פיתוח המודעות למוות. בשלב הראשון, דמו שאתם באים לאיזה מין מקום שיש שם טירה או ארמון, שאתם רואים אותם מרחוק, והארמון הזה או הטירה הזאת ניצבים על אי, והאי מוקף במים, ובמרכז הטירה יש חצר פתוחה פנימית. זה בפנים, מבחוץ זה מוקף בתעלת מים. אתם נמצאים ביער, ובדרך אל הטירה, בין היער ובין הטירה, בכיוון אליכם, יש קרחת, מקום שהוא פנוי מייצים, יש שם דשא. אז זאת הסצנה. ועכשיו, התמקדו בעצמכם. וראו את עצמכם עוברים, הולכים בתוך היער האבות הזה, רואים מרחוק את הטירה, ואתם מתקדמים ביער, הליכה קשה, זה ג'ונגל אבות, צריך להזיז שיחים, לפנות, ואתם נושאים עליכם הרבה משקל, יש לכם איזה תרמיל כבד, ואיזה להרבה ציוד, והכל עליכם, ואתם מאוד עייפים ומיוזעים, ומחפשים לנוח. והנה עכשיו אתם מגיחים מבין העצים ועומדים בגבול קרחת היער. ואתם רואים לפניכם גשר בין המדשאה שלפניכם שמוביל מעבר לתעלת המים אל הטירה. אלא שאתם עדיין רחוקים מן הגשר, אתם מהצד הקרוב ליער. ולפני הגשר, בצד שלכם, על הדשא, עומד שולחן. שולחן כמו באיזה מסיבה, והשולחן עמוס במאכל ומשקה. ויש המון של אנשים שמצטופפים סביב השולחן הזה ומנסים להגיע לאוכל ולשתייה. וגם הם כולם מזיעים ועייפים ו... וחם להם, והם כולם צמאים ורעבים, וגם אתם צמאים ורעבים, ואתם מנסים להגיע אל השולחן ולהשיג קצת אוכל, להשיג קצת שתייה, ואתם נדחפים בין האנשים כדי להגיע לאוכל, ואתם דוחפים בדרך אנשים שחוסמים את דרככם, כי יש שם המון גדול של אנשים שמתנפלים על האוכל. כל הדימוי הזה בא לסמל עבורנו את צורת החיים של אדם שאיננו זוכר את המוות, שאין לו מודעות למוות, ופשוט נאחז בדברים של החיים, פשוט לוקח לעצמו מהחיים, ובדרך אוסף קרמה שלילית, שזה פה מסומל על ידי זה שאנחנו דוחפים אנשים אחרים כדי להגיע. פוגע באחרים, אולי לא מתחשב באחרים. כדי שלי יהיה נוח, אני מוכנה לעשות דברים שגורמים אי נוחות לאחרים. וכל התרמיל הכבד שאתם סוחבים, ושאר הדברים שתלויים מכם, כל הציוד שאתם סוחבים, כל זה, זה כל הרכוש שיש לנו שאיננו נחוץ. כל הפעילויות שאנחנו נושאים שאינן נחוצות. כל היחסים שאנחנו מטפחים שלא עוזרים לאף אחד, שזה סתם להעביר את הזמן, שיהיה לנו עוד דברים ועוד חברים ועוד יחסים. חשבו מה זה לעשות מדיטציה טובה על מוות. מדיטציה שמסומלת כאן על ידי שאתם מתחילים להתרחק מן ההמון. אתם עוזבים את ההמון. אתם עוזבים את הקטע של לרוץ אחרי דברים, לנהות אחרי דברים, עוד לאסוף ועוד לאגור ועוד להיות אחוז בהם ועוד לדחוף אחרים כדי להשיג אותם. ואתם מתחילים לצעוד לבד לעבר הגשר. אז זה הצעד הראשון במדיטציה שלנו, שמסמל את אורח החיים של אדם שאיננו מפתח מודעות למוות, ופשוט חי כמו שאנחנו רגילים לחיות, אחוז בחיים האלה, והחיים עוברים על ידו, ובינתיים הוא צובר קרמה שלילית. וזה מעייף, וזה מתיש, וזה כבד. ואתם עייפתם מזה, אתם עייפים. העייפות שלכם זה הגורם שמדרבן אתכם עכשיו לנוח, להינפש. אתם רוצים משהו אחר, עייפתם מלחיות ככה. ובצד השני במדיטציה אתם מתחילים לעבור את הגשר לאט לאט, ותוך כדי שאתם פוסעים על הגשר לבדכם, ההמון נשאר מאחריכם, צובעים שם על השולחן עם האוכל והמשקה ונדחפים, אתם עוזבים אותם, אתם צועדים על הגשר, אתם הולכים למקום אחר, ובדרך אתם מתחילים להטיל לנהר את כל הצידה שאתם סוחבים, את כל מה שמכביד עליכם, את כל הג'אנק שאנחנו אוגרים ואוספים ומתקשרים והולך איתנו לכל מקום. אז אתם מתחילים להשליך אחד אחד את כל המסעות שלכם לתוך המים, ובהדרגה בהדרגה אתם נהיים יותר ויותר קלים. כל הדברים שאתם לא ממש צריכים, את כל ה-30 עיתונים שאנחנו קוראים בשבוע, את כל הטלוויזיה שאנחנו מבלים איתה. אתם תזהו מה זה הדברים האלה שאנחנו כל כך אחוזים בהם ושכל כך גונבים את החיים שלנו. אז עשו את הצעדים האלה והתחילו להשליך לנהר את כל הדברים האלה. אתם מתקרבים עכשיו לקצה הגשר, כמעט עברתם אותו, ואתם הרבה יותר קלים, אבל עדיין מאוד עייפים, מאוד מלוכלכים, מזיעים. אלא שכבר התחלתם להיפטר מהדברים שמכבידים. וכעת אתם מגיעים לקצה הגשר, אלא שבקצה השני של הגשר, אם יש משמרות, יש חיילים גברתנים שאתם צריכים לעבור דרכם כדי להתקדם לעבר הטירה. והם כמעין שומרים על הטירה. ואלו מייצגים את הפחדים הרגילים שיש לנו ממוות. אלו מייצגים מדיטציה לא טובה על מוות. מדיטציה שרק מגבירה את הפאניקה. אתם רוצים לעבור דרכם, אתם רוצים לעבור לצד השני שלהם. אתם לא רוצים להתקע בפאניקה על מוות. אז דמו כרגע במדיטציה שלכם, בהדמיה הזאת, שאתם פשוט פורצים דרך המשמרות האלה. ואתם עוזבים מאחוריכם את כל הפחד והפאניקה שלא משרתים אתכם. וכתוצאה מכך השומרים האלה לא נוגעים בכם, אתם פשוט עוברים. וברגע שהותרתם מאחור את הפאניקה והפחד, פתאום אתם מרגישים כאילו שהתרחצתם ואתם עכשיו רעננים, הגוף נקי, קל, רחני. הבגדים שלכם כלילים, נוגעים בכם ברכות. ואתם ממשיכים הלאה. והותרתם מאחריכם את כל הדברים שלא נחוצים ומכבידים, וגם הותרתם מאחור את כל המחשבות של פחד ופניקה ממוות. ואתם הולכים קלים, ממשיכים הלאה בדרככם. ואתם נמצאים עכשיו במדשאה מאוד יפה שמקיפה את הטירה, ואתם הולכים לעבר הטירה, אלא שאתם הולכים בדילוגים קלים, אתם מרקדים לכם בדרך לשם, אתם קלים קלים. שום דבר כבר לא כובל אתכם, שום דבר לא מגביל אתכם. אין אפילו פחדים ופאניקה שמגבילים אתכם. הקלילות הזאת והדילוגים האלה מייצגים מדיטציה טובה על מוות. מדיטציה שעוזרת לנו בדרכנו הרוחנית. מבלי שנהיה כבולים בדברים. עכשיו אתם מגיעים אל הטירה ואתם עומדים בפני שער. אבל לפני שניכנס דרך השער, חזרו שוב על שלושת הצעדים. ואני אזכיר לכם רק בקיצור כל צעד. הצעד הראשון זה שאתם הולכים כבדים, מיוזעים, מלאים צידה, נדחפים בתוך יער אבות וחשוך וקשה למעבר ומלא חתחתים. ואתם מפלסים לכם בקושי רב, בעמל ויזע דרך בתוך היער הזה, ומגיעים לתוך קרחת יער שיש בשולחן ואנשים מתנפלים עליו, ואתם דוחפים כדי להגיע לאוכל ולמשקה של השולחן, ואתם מוכנים לפגוע ולרמוס אחרים כדי להשיג מה שאתם רוצים. וזה מייצג אורח חיים רגיל, נורמלי, שאנחנו כולנו חיים, בלי שנקדיש זמן למודעות למוות. וכעת אתם עוברים את הגשר מעל המים שמקיפים את הטירה, ובעודכם עוברים את הגשר אתם נפטרים מכל הצידה שמכבידה עליכם, והולכים ונהיים קלים. וזה מייצג את ההשתחררות מהאחיזה בדברים שקובלים אותנו בסמסר. ולאט לאט אתם נהיים יותר ויותר קלים. וכל אחד חשבו לעצמכם מה זה הדברים שקובלים אתכם. ושאולי הגיע הזמן להרפות אחיזה בהם. וכעת אתם צריכים להפקיע דרך המשמרות בצד השני של הגשר, והמשמרות החמושים, הגברתנים האלה מסמלים את המדיטציה הלא נכונה על מוות, שיש בה פאניקה, שיש בה פחד, שבעצם מונעת מכם לתרגל דרך רוחנית היטב. אתם צריכים להשתחרר מזה. זאת לא המדיטציה הרצויה. ומאחר שהחלטתם לא לפנות לשם, המשמרות פשוט עוזבים אתכם ואתם עוברים דרכם. בשלב הבא אתם מדלגים לכם כלילים, נקיים, רחניים, דרך הדשא שמקיף את הארמון. כששום דבר לא מכביד עליכם. וזה מסמל מדיטציה נכונה שמפתחת מודעות למוות, ושמאפשרת לכם לצעוד יפה, בנועם, בביטחון, בנחישות. בדרככם הרוחנית. ואתם מלאי שמחה וכלילות עולים על הדרך. ומגיעים אל פתח הארמון. בסיום המדיטציה, הסיטו את הפוקוס שלכם אל הלמה שהזמנתם קודם אליכם, ושעדיין יושב שם בחלל שמולכם, יושב או יושבת, והם אוהבים אתכם בלי סוף, והם מאושרים לגמרי מהתרגול שלכם. והזמינו אותם אליכם. הביאו אותם פנימה אל תוך לבכם, והם עשויים מאור, הם פשוט באים אליכם. אתם יכולים לעשות את זה ישר דרך הלב או דרך הקודקוד, תנו להם להחליק למטה. הם קטנטנים, והם יושבים עכשיו בלבכם, מדיפים ניחוח נעים, מאירים זוהרים, יפהפים, אוהבים אתכם בלי סוף, נורא רוצים ללוות אתכם בדרככם. נשאו אותם עמכם בלבכם. לכל מדיטציה יש קרמה. כל אחת מותירה רישום בתודעה שלכם. מקדישו את הקרמה הזאת. שילחו אותה לכל היצורים. שאת תיקחו את העיניים. אז אלו היו שלושה צעדים שמקדימים את לב המדיטציה. והלב של הצעדים האלה להתחיל להשתחרר מאותם דברים שלא משרתים אתכם בדרך הרוחנית, ושיעקבו אתכם בדרך הרוחנית, שבכלל ימנעו מכם לענות על דרך רוחנית, או שאם כבר עליתם, אז לא תתקדמו בה מספיק מהר ומספיק באנרגיה כדי לקצור תוצאות. וגם כשעליתם על דרך רוחנית, אדם יהיה כל הזמן צורך לעשות את המדיטציה הזאת, כי כל הזמן צריך לוותר על דברים שיש בהם תועלת פחותה, לטובת דברים שיש להם תועלת מרובה יותר, גם על הדרך הרוחנית. המדיטציה הזאת נחוצה בהתחלה, באמצע ובסוף כל הזמן, כולל השלבים המקדימים שלה. ואנחנו בחלק הראשון של המדיטציה העיקרית, וזה הוודאות של המוות.
גפר שיעור סמפה.
אז אם הוא נפר, צ'יוואר, סטמפה. נפר, צ'יוואר, סטמפה. נפר זה ודאות, צ'יוואר זה פט, וסטמפה זה מחשבה. אז פה זה ההרהור או המחשבה על הוודאות של המוות. זה השלב הראשון של המדיטציה, על המודעות של המוות. ולשלב הראשון הזה יש את השלושה שלבים שלו, שלושה נימוקים שאנחנו נעשה עליהם מדיטציה. ולא יהיה כאן שום דבר שאני אגיד שהוא חדש לכם באמת. אבל הקטע הוא לא לחדש לכם, אלא להטביע את זה בתודעה שלנו מספיק עמוק, כדי שזה יתחיל לדרבן אותנו כן הרוחני. והנימוק הראשון, ודאות של המוות, זאת אומרת, אם זה אחד, אז זה אחד א', זה שלא ניתן לעצור את המוות. ואם אנחנו נלך רגע מהצד של הריקות, הרי כל מה שיש לנו כרגע זה השלכה מנטלית. הכל ריק. הדברים הם לא כך או אחרת מצד עצמם. והעובדה שיש לי כרגע חיים כפי שיש לי כרגע, כל דבר בחיי, מי אני, איך הבריאות שלי, איך הדברים שלי, איך המשפחה שלי, כל הדברים האלה הם השלכות מנטליות. והשלכות מנטליות יכולות להשתנות. יכולות להשתנות בין רגע, לפי הקרמה. כל זה נקבע על ידי קרמה. ויבוא יום שתהיה תזוזה מנטלית, וכבר לא יהיה לי קרמה לחוות את עצמי בגוף הזה. היום הזה בטוח יבוא. כמו שבא יום שגורם לי לחוות את עצמי בגוף הזה, יבוא יום אחר, שבו אני לא אחווה את עצמי בגוף הזה. ואין לי שליטה בנושא הזה. זאת לא ההחלטה שלי. זה גברת קרמה מחליטה. המעשים שעשיתי בעבר, בגלגול הזה, ובהרבה הרבה גלגולים קודמים, קובעים את הדברים האלה. זה שקרמה בחיים בגוף הזה, זה תוצאה של קרמה שאספתי בעבר. כל עוד לא ראיתי ריקות, הקרמה הזאת היא לא טהורה, היא כולל כל הדברים הטובים שאני עושה, לצערנו. כל עוד אדם לא ראה ריקות, המעשים האלה הם מעורבים, יש בהם טוב ורע ביחד. במידה שהמיינד עדיין רווי בבורות, זאת לא קרמה טהורה, וכל קרמה שהיא בלתי טהורה, טובה ורעה מתקלה. זה עצם טבעה שהיא מתקלה. הזרע מפשיל, נותן פרי ונגמר. זה לא קיום טהור, זה גוף שהוא לא טהור, זה גוף שמתבלה, מזדקן ומת ומייצר פסולת בדרך. הגוף הזה הוא לא טהור, הוא בא מקרמה לא טהורה. זה שאנחנו נמצאים בגוף כזה מעיד על כך שעוד לא הבנו. יש איזו טעות שאותה אנחנו רוצים לבאר. ולכן ודאי שגוף כזה חייב להתקלות, כי הוא בא מקרמה. מי ששמע את סוטרת הלב, יש שם פסוק ידוע.
מריק פמה, מריק פסה פמה פנה, גשי מה, גשי ספה ברדו יאנג מדו.
אין בורות, אין חיסול הבורות, כל זה עד. אין זקנה, אין מוות, אין חיסול הזקנה, אין חיסול המוות. ככה כתוב שם. על מה הם מדברים? זה לא שאין מוות ואין זקנה, אבל אין מוות וזקנה שהם באופן אובייקטיבי ככה. אין מוות וזקנה שהם מצד עצמם מוות וזקנה. זה אף פעם לא ככה, זה השלכה. באותה מידה גם החיסול שלהם הוא לא משהו שקורה מצד עצמו. מה ההוכחה לזה? יש מוות, אנשים מתים. דברים נגמרים, אז זה הכל בא מקרמה. וכשהמוות בא באופן רגיל, בלי שעשינו את המדיטציות, בלי שעשינו את התרגול, זה גורם לנו למצוקה גדולה מאוד. לרוב האנשים זה זמן של מצוקה איומה, וקשה מאוד לעשות אז משהו. וכל התרגול שלנו, ובמיוחד התרגול הטנטרי, מכוון ליצור קרמה מספיק חזקה ומספיק עוצמתית, שהיא תפשיל למוות והופך לחוויה שונה לגמרי. בשלבים המתקדמים של טנטרה אנחנו עובדים ישירות עם האנרגיות של הגוף והערוצים. זה עוזר לנו לעשות מהר את המעבר
ולדלג על כל
הקלפות האלה שתיארנו. אתם זוכרים את הקלפות שתיארנו? 10 בחזקת 60 שנה? זה לא עובד בלי שמירת נדרים. וכשאתם מתחילים לקחת נדרים, להתחיל לעשות מעקב אחריהם ביומן, לעשות את היוגות, לעשות את התרגול, את המדיטציות האלה ואחרות, יבואו תוצאות בחיים שלכם. יבוא שינוי, דברים יהיו אחרת ממה שהם היום. יש דברים שאולי מציקים לכם ומטריבים אתכם הרבה שנים, ויבוא שינוי, תבוא תזוזה שלא חלה עד עכשיו. אז יהיה לכם פה הוכחה. זה כבר ישים אתכם על הדרך. אז כבר לא תרצו לעשות שום דבר אחר, רק להעמיק את התהליך. אבל בינתיים, אז צריך לדחוף אתכם קצת, כן, או לקחת אתכם קצת ביד. אז נתנו נימוק לוודאות של המוות בהסתמך על קרמה. אי אפשר לעצור את המוות, כי עצם החיים האלה באו מקרמה, וקרמה מתבלה. וכשיבוא הרגע הזה, אין שום כוח שיכול לעצור את המוות. אין שום כוח בעולם, חוץ מהפרקטיס שלכם. אין שום כוח אחר שיכול לעצור אותו. ורואים תמונות כאלה בסרטים, שוכב האדם הגוסס במיטה, והמשפחה נאספת סביבו, והם יכולים להחזיק בו, והם לא יכולים למנוע אותו מללכת. הם לא יכולים. אנחנו לא יכולים לעצור את הדבר הזה. בלתי נמנע. יש סיפור שאני מאוד אוהבת מהמסורת הסופית, שמעשה בעשיר אחד בבגדד, שיום אחד קם בבוקר, יוצא לשוק, ורואה את צער המוות. והוא נורא נבהל, רותם את סוסו הערבי המשובח, עולה על הסוס ודוהר כל היום לבטרה, שזה בקצה השני של עיראק, והוא נמלט מהמוות. מגיע עייף, מיוזר, רעב, צמם לבטרה, יורד מהסוס ורואה צער המוות. אומר, מה זה, כל היום ברחתי ממך, כל היום דהרתי, מה אתה עושה פה? אומר, גם אני נורא מתפלק. נורא התפלאתי לפגוש אותך בבוקר בבגדד, כי ידעתי שאני צריך לפגוש אותך היום בערב פה. כשבא הרגע, אי אפשר לעצור אותו. אין כוח בעולם שיעצור אותו. אתם יכולים לרכוש את כל הסוסים שבעולם, אתם לא תוכלו לברוח. אז זה הקטע הראשון. אין לאן לברוח. אתם לא יכולים להתחבא מהמוות. וודאים. הנימוק השני, אחד בית, אומר שעם כל רגע ורגע אתם מתקרבים אל המוות. כל פעם שאתם נפגשים לפגישה עם חברה לפטפוט, בסוף הפטפוט גם את וגם היא יותר קרובות למוות ממה שהייתם קרובות. אפילו היום, אפילו שאתם יושבים כאן. כל רגע ורגע אתם מתקרבים אל המוות. הזמן עוזל, כמו הגרגירים בשעון החול, ואי אפשר להחזיר אף רגע שהלך. אי אפשר להוסיף זמן לחייכם. לא ניתן. מכיוון שאורך החיים שלנו הוא לגמרי פונקציה של החסד שלנו, של כמה חסד עשינו, כמה חסד צברנו. וזה קרמה. ולא ניתן להוסיף שום דבר מעבר למה שהקרמה שלנו מאפשרת. בחיים האלה ובחיים קודמים. אין מסע שיעריך את חייכם, אין ויטמינים שיעריכו את חייכם, אין התעמלות שתעריך את חייכם. רק החסד שעשיתם יקבע את אורך החיים שלכם. אז האם כדאי לעשות התעמלות או לא כדאי לעשות התעמלות? אם יש לי את הקרמה להאריך ימים, אז ההתעמלות או היוגה יעזרו לי להאריך ימים. אם אין לי את הקרמה, אז אני אשבור את המפרקת בשיעור יוגה. ויש אנשים שמתים באמצע שיעור יוגה. כל מורה יוגה ותיק יגיד לכם שהיו אנשים שמתו אצלו בשיעור יוגה. אז אנחנו לא אומרים, אל תעשו יוגה, להפך, תעשו יוגה. אבל צריך להבין איך זה עובד. יוגה מצד עצמה לא עובדת. מצד עצמה היא לא מביאה בריאות והיא לא לוקחת בריאות. מצד עצמה היא ניטרלית, היא ריקה, כמו כל דבר אחר. יוגה תביא הרבה ברכה אם אני עושה טוב לזולת. אם אני עושה טוב לזולת, אני אבוא לשיעור יוגה והפרנה תיכנס לערוץ המרכזי ויהיו לי תובנות. ויהיה לי בריאות. ואם לא עשיתי טוב לזולת, אז אני אפצע בשיעור יוגה ואני אמתח איזה שריר ואני לא אוכל אחר כך לתרגיל. כי יוגה היא ריקה. ככה ויטמינים, ככה כל דבר אחר. אם יש לי את החסד שצברתי, הדברים האלה יעזרו לי, ואם אין לי, הם לא יכולים לעזור לי, כי מצד עצמם אין בהם לא טוב ולא רע. אבל, למשל, אם אני אומרת, אני רוצה שיהיה לי גוף בריא, כי אני צריכה אותו להגיע להערה, כי אני רוצה לעזור לברואים, אז אתה כן תרצה לעשות, כי אתה, בגלל החמלה שלך כלפי אחר, אז אתה לא תלך עם מה שמתחשק לך, אלא עם מה שעוזר לאחרים. ואז זה משהו אחר לגמרי. אז מה היה 1 א' לחזור? לא ניתן לעצור את המוות. אין שום דרך לעצור אותו. חוץ מאשר תרגול טנטר. אחד ב' כל רגע החיים מתקצרים, כל רגע שאוזל אזל. יש סיפור מאוד יפה שלמדנו בתיכון, תהילה, אתם זוכרים את הסיפור הזה? של שי עגנון? כן. אז היא ממעטת בדיבור, כי היא אומרת, יש לי כך וכך מילים, אני לא רוצה לבזבז אותה. אז ככה אנחנו, יש לנו כך וכך רגעים בחיים האלה, מה נעשה איתה? מה נעשה איתה? אחד ג' יש לנו כל כך מעט זמן לתרגל. אפילו כשכבר נכנסים לריטריט, אני כבר מפנה 5 שבועות, ואני כבר נכנסת לריטריט, התלמידים דואגים לי לאוכל, בעלי דואג לכל הטלפונים, אני כבר לא צריכה להתעסק עם כל הדברים, אני מסלקת את העיתונים, מסלקת את הטלוויזיה, אין כלום, רק אני והפרקטיס. עדיין לוקח לי שבועיים להירגע מספיק, המים נודד, לא יאומן כמה שאנחנו יצירתיים לבזבז את הזמן, אפילו שכבר אין על מה לבזבז אותו. לא יאומן מה אנחנו עושים כדי לברוח מהפרקטיס, ההרגלים, מסמסרים, כל כך חזקים. וגם אם נעשה את זה כמו שצריך, החיים עוזלים, החיים עוזלים. ככה שאף פעם לא יהיה מספיק זמן לתרגל. המוות יחטוף אותנו באמצע. שאלה באמצע מה? אני רוצה להביא לכם ציטטות מתוך המקראה. אז קודם כל לגבי הוודאות של המוות, אני אקריא לכם כמה דברים. אין זה כלל משנה לאן תלך, לא קיים המקום שאותו לא יכול המוות למצוא. או שיהיה לו קשה לחדור לשם. אין מקום שכזה ברקיע ולא בתחתית הים ואף לא בקרבו של שום הר. הם לא יכולים לברוח מהמוות, זה בצרה. אלו שכאן עכשיו ואלו שעומדים לבוא, על כולם להשיל את גופם ולהמשיך במסעם. אתם שאינכם חכמים, ראו שכל זה ימות, חיו בדרמה, ואז עשו את אשר דרוש לעשות. יש פה שיר אחד מאוד ארוך, בעצה למלך, זה נגארג'ונה.
נניח לרגע שאתה מוקף מכל 4 עברים, על ידי 4 הרים גדולים, מוצקים, איתנים, קשים מבפנים, לא ניתן להרסם, לנצם או להכניעם, קשיחים ועצומים מסתרעים עד קצות ערכיים. ואז נניח פתאום שכל אלו קורסים ועליך נופלים. כל סוגי הצמחים, שורשים וגזעים, ענפים, זלזלים ועד לעלים, הכל נמאח לאפר. וכל יצור חי ששם, כל יצור חש ורוח גם, כולם נחדשים לאפר. בין רגע נפלו הערים. ואיש לא יכול מהם להימלט, להחזירם לאחור או אותם לשחד, ואף לא יוכל עם שום מאמץ להשתמש בתמיסת קסמים או בלחש או באיזה שיקוי לעוצרם. כאן מלכי החיים הם דומים, בשעה שארבעת סוגי האימה מופיעים, איש לא יוכל מהם להימלט, להחזירם לאחור או אותם לשחד, ואף לא יוכל עם שום מאמץ להשתמש בתמיסת של קסמים או בלחש או באיזה שיקוי לעוצרם. ומה הם 4 סוגי האימה? זקנה ומחלה ומוות וצרה. הו מלך רם, לך כאן אומר, זקנה היא עובדה שאין למנעה שבה מתקלה חיותנו. מחלה היא עובדה שאין למנעה שבה מתקלה בריאותנו. צרה היא עובדה שאין למנעה שבה נאלץ לאבד כל דבר טוב שבלנו בא. ומוות הוא עובדה שאין למנעה שאת עצם חיינו נאלץ לאבד. כל 4 אלינו באים, ואין איש שיכול מהם להימלט, להחזירם לאחור או אותם לשחד, ואף לא יוכל עם שום מאמץ להשתמש בתמיסה של קסמים או בלחש, או באיזה שיקוי לעוצרם.
זה מישהו אחר, הוא מדבר, אומר, אדם אמור לפחד מן המוות עכשיו, ולא להיות מופרע כאשר הוא בא. והוא לא מתכוון לפחד, הוא אומר, לפתח מודעות. אלא שאתה ואני להפך נוהגים. איננו מוטרדים ממנו עכשיו, וכשסוף סוף הוא בא, אנו נקראים בכאב נורא. אנחנו נמנעים ממנו עכשיו.
ולגבי הנימוק השני?
לילה ויום, בין כך או אחרת, חיים אלו שלי הולכים וקלים, ואין שום זמן שלהם ניתן להוסיף. כיצד זה אם כן יימנע יום מותי? כל יום עוד טיפה נופלת לגלי, אז בוודאי שהסוף יגיע. יהיה יום שהוא יהיה אחרון. האם זה חדש לכם? לא. האם אתם חיים ככה? לא. אתה נותן לנו דוגמה, איך לחשוב על זה? איך לעשות את זה? אנחנו צריכים להתאמץ לעשות את זה מוחשי. כי זה לא מוחשי לנו, אנחנו יודעים את זה בערך. אם למשל אתה מתחיל בהריגה של שטיח, אתה בונה חוט ועוד חוט, ובסופו של דבר הורג את כולו. ככה חיי אדם. דוגמה אחת. אלו אשר נידונו למוות, הלא הם דוגמה נוספת. מתקדמים צעד אחר צעד, הולכים וקרבים אל הטבח. ככה חיי אדם. הם נידונו למוות, הם עכשיו צועדים לגרדום. עוד צעד, עוד צעד, עוד צעד. בסוף הם הגיעו לגרדום, נכון? עם כל צעד הם עדיין משלים את עצמם שלא יהיה הצעד הבא. הם עדיין מקווים שזה לא הולך לקרות. אולי יהיה נס. הזרמים בנהר האדיר שועטים אל סופו בלי הפסק. ככה חיי אדם. לא ניתן להפוך כיוונם. אתם לא יכולים להפוך אותם. חוץ מאשר בתרגול טנטרי מתקדם. כן. כמה הוא עוד פעם אומר. ושאלה לי אל אלו מביניכם האומרים שניסיתם ככה להגות ולא הפקתם שום תוצאות. מתי זה עשיתם את זו ההגיעה? כל היום ביליתם בעודכם מוסכים, לעסוק בכל מיני עיסוקים אחרים, וכל הלילה הייתם ישנים, אז אולי כדאי שתפסיקו לספר לעצמכם שקרים? מתי אנחנו עושים את זה? הנה, פה יש עוד תיאור נפלא. את מחציתם, הכוונה מחציתם של החיים, את מחציתם אתה מבלה שרוי בשינה. 10 שנים מופסדות בילדות. עוד 20 בזקנה, שכבר לא יכולים לעשות פרקטיס. ממה שנותר יש להחסיר את הזמן שבו התאבלת, הזמן שבו בכית בכאב, והזמן שבו התייסרת בגופך, והזמן שבילית בלהיות מלל, והזמן שבילית בסכסוך, הפחת גם את הזמן שבו התנסית באלפי תחלואים שונים של הגוף. כמה זמן נשאר לתרגל? כמה זמן כבר נשאר? ועוד מישהו אחר עושה לנו גם כן חשבון דומה. נניח שתזכה לחיי אנוש מאוד ארוכים. נניח. ברי המזל. לעולם לא יהיה זה יותר מ-100 שנים, נוסיף בערך, אוקיי? מבין אלו אתה מבלה בתחילה את נעוריך, ובסוף את זקנתך, באופן שהוא מחוסר מטרה. צעירים לא יודעים והזקנים לא יכולים, נכון? בימים שנותרו נשדדות עקבותיך, וכן כל תוכניותיך, על ידי שינה, מחלה והשאר. אמור לי, אם כן, כמה זמן נותר למי שחיים כבני אדם, לחוות איזה סיפוק, הכוונה לאיזשהו תוצאה רוחנית, וכך הלאה וכך הלאה. יש פה קטעים מאלפים. ואומר לנו עוד אחד. אומר, השר של המוות שאין בו חמלה, מחריב מעמד של כל חיינו. כל מה שיגענו בשבילו, כל חיינו, הבוות בא ופשט. כמו ארמון בחול. כמו המים סוחפים את הארמון בחול, מוחק את הכל. ועם מוות כזה הבא לקראתו, איזה אדם שינום על משמרתו, הוא אומר? עומד לוחם זה, הנעדר רחמים, לוחם זה זה שר המוות, ואליך מכוון את חיציו שנעדרי רחמים הם גם כן. נסה אם כך לחייך לתת איזה טעם, בטרם אותם למופעם ישחרר. הוא מכוון את החיצים. חץ כבר באוויר, שר המוות כבר שולט בך, הוא כבר בפנים. התנאי של למות כבר שעשו למות בתוכנו. החץ כבר באוויר, עכשיו תנצל לפחות הזמן הזה, תשתמש בו, לדרך רוחנית. אז זה הקטע הראשון. אנחנו כל כך עסוקים במוסכים על ידי דברים של העולם הזה, ואנחנו אומרים, אוקיי, נעשה סידורים, קודם נארגן את הדברים שנוכל לעשות פעולות רוחנית. הסיכוי ששר המוות יחטוף אתכם לפני שתגמרו את הסידורים האלה. זה לא קודם אני אעשה סידורים ואחר כך אני אתרגל, כי אם אתם לא מבינים את הדחיפות של זה, הסידורים האלה לא יגמרו. יש עוד ועוד ועוד. יש עוד ועוד ועוד. אז כן, אתם צריכים שיהיה לכם איזה דרך להתקיים, אתם צריכים הכנסה, אתם לא יכולים להיות תלויים באחרים. אבל חשוב שישאר לכם זמן לתרגול. אתם לא יכולים לתת לדברים האלה לגנוב אתכם. לפרנסה ולמשפחה ולחברים. כי אם תעשו את זה, אתם לא תוכלו להביא להם שום ברכה. כי הברכה הכי גדולה שאתם יכולים להביא לאנשים שאתם הכי אוהבים, זה ללמוד איך לצאת מהסבל ולהוציא גם אותם מסבל. אין משהו אחר שאתם יכולים באמת לתת להם. כי גם הם יחד איתכם באותה סירה הולכים למוות. ולא חשוב בני כמה הם. הם יחד איתכם באותה סירה הולכים למוות. מעצם זה שנולדו, המוות שוכן בקרבם. והדבר הכי נפלא שאתם יכולים לעשות בשבילם, זה להראות להם את הדרך. וזה רק אם אתם עושים אותה בעצמכם, אין דרך אחרת, אתם לא יכולים לראות את זה אחרת. סומדי פרחים הדויה עם הצילי יבשות לארבע בחמה ולבנה היא הדויה ופנינים של כל חסד במלאתה וליבי ירחנה ופעגישנה כגן של אבנתיה וליבי ירחנה ופעגישנה כגן של אבנתיה ומיתנו ותזכה כל בריאה ועולם שכולו טוב הידם גורו רק נמדן כמיר את היה ותעשייתי זוהר בריאה ישלים עונה כל החילה בריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכוח לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו בנו ובכוח לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו בנו. לאחר שכבר נכנסנו למדיטציות, אז אני מציעה, אם אתם יכולים להימנע מפתקות והפסקה, אז הימנעו, תיתנו לדברים קצת לשקוע אצלכם. תרשו לעצמכם את הלוקסוס הזה של לא להיגנב על ידי החושים.